כן, אנחנו בפסקה י"ח. כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל. שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה, שהיא אוצר כל הדעת. מכל מקום, יסודו היסודי נשאר בישראל, והכורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי, ומתגלה על ידי חיזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו, וביד הנביאים אדמה. ובכל זאת מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של האספקלריה שאינה מצוחצחת. ומפני זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה, ורחוקות הן מן אור התורה. אבל יסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית, עם ארץ ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, מוכחת היא חוכמת התאה למלא את המקום, אשר המדמה הוא מלבישה הרבה, והיא מבצרת מידת הדין בעולם, על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתים מצד עצמם. כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התואר להופיע אל המרומים המגמתיים, נשלחו מאת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני לאחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד, והיופי בכל תיאוריו מצד השני. וזה הושלם בימי שלמה. אז תבואנה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. אמנם על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה רשעה שגרמה ליסוד כרך גדול של רומי, וסינוני היסודות הוצרכו להאריך עידן ועידנים, עד שנתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל, ויצרד עבודה זרה נעיצר בדודה דעברה, ונכעיס יצר. ולעומת זה, אין עוד נביא איתנו, ולהבת אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. והדברים קושרים עם צער העולם כולו, עד שבחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים ואהבת הארץ מתעוררת, מתראה הדבר בשמריו, אבל עומד הוא להזדכך. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחי שינה. כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה, שהיא אוצר כל הדעת. כן, מאוד ניכר שאנחנו המשך ישיר של הפסקה הקודמת, שמכל מקום הם חולקו לשתי פסקאות. אבל מעניין לעניין בעצם העניין, באותו עניין. על פי אותו מהלך, אותו רעיון של סוף הפסקה הקודמת, שמתוך העליונות של תפיסה, של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. אני חושב שאותו רעיון הוא חוזר עליו פה. בהרחבה קטנה, כי בפסקה הקודמת זה אמר מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל הוכרח כוח המדמה להתמוגג, שהוא לא מסביר מדוע. למה היה צריך להופיע, מדוע הייתה צריכה להופיע התפיסה הרוחנית והעליונות שלה, ולמה היה מוכרח כוח המדמה להתמוגג? פה הוא נותן לנו משפט הסבר. כוח המדמה זה הוכרח להיות מתמוגג, כלומר נדחה ונלקה קצת, על ידי שיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד 1,000 דור בלא אור תורה שיוצר כל הדעת. המשפט הזה יכול להיות מובן על פי הפירוש הראשון שהערכנו בו בפעם הקודמת, לא יוכל להיות מובן על פי הפירוש השני, שהוא מכאן קצת ראיה שהוא לא נכון, וצריך להתאגן בפירוש הראשון. כן, מדובר פה על ידיעות עליונות מופיעות בדברי חז"ל, על זה שאור התורה, שפה הוא נקרא שיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שהתהליכים האבולוציוניים, הרוחניים, האיטיים, שלכאורה יש מקום למחשבה שהם התנהלו לאיתם בכל גווני האפשרויות הענייניות של הנושא, זה המושג הרוחני שנקרא 1,000 דור. אמנם היה הולך העולם בלא אור תורה 1,000 דור, בכל הגוונים, בכל המדרגות, בכל הבחינות האפשריות להופעת כוחות החיים, בלא האידיאל הנשמתי, בלא התוכן המגמתי, לא יוכל העולם להתקיים. עוצמת הרשעות, עוצמת הגסות, עוצמת ההסתאבות, אם מעבר לתוכן המגמתי, האידיאלי, שמחולל את הכל. ועל כן, יש פה הכרח של החשבון האלוקי, שהוא מקדים ומביא לעולם את אור התורה אחר חפבב דורות. מופיע עמודו של עולם בלשון הרמב״ם, אברהם, ובזאת באמת נברא העולם, כלומר מקבל את ערכו האלוקי, ניכרת בו התודעה הפנימית, תכליתית, המגמתית, האידיאלית, ומתחיל בהופעת נשמתו של אברהם, אור התורה להופיע. לא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה, שהיא אוצר כל הדעת. ועל כן, כוח המדמה, מערכות החיים, בתודעתם המגושמת, הממשית, החיצונית, הנפשיות הנמוכה, שהיא מניעה את כל מערכות החיים, התרבות, הציביליזציות, ברוח האדם, זה היה מוכרח להיות נדחה ונלכה עם התפרצות הרוח העליון והדומיננטיות של הרוחניות שמופיעה בד בבד עם הופעת עם ישראל בצורתו הגרעינית באבות האומה, ומכאן מתחיל להופיע אור התורה, כלומר המגמה, הנשמה, האידיאל, הדעת, ההכללה, השכל. מכל מקום יסודו היסודי נשאר בישראל. והכורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. הוא מתגלה על ידי חיזיון הנבואה שאור הקודש מתלבש בתוכו, וביד הנביאים אדמה. התמוגג, נדחה, נלקה קצת על ידי שפעת רוח הדעת העליון, כוח המדמה, מכל מקום יסודו היסודי נשאר בישראל. והקורטוב הפנימי שלו הוא יסוד כל המגמות האסתטיות, החושניות, היופי, והן ממוחזרות אל הקדושה בחיזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו. אור הקודש מתלבש בתוך חיזיון הנבואה, שיסודו הוא, תחתיתו הוא, דווקא דמיון. וביד הנביאים אדמה. הנבואה ממחזרת את הערכים החושניים אל התוכן התכליתי, הכללי, הנצחי, השכלי. זה תפקידו האידיאלי של כוח המדמה. וזה מקומו, זה ערכו, זהו תכליתו. ובכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של הספקלריה שאינה מצוחצחת. ומפני זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה, ורחוקות הן מן אור התורה. כל הנביאים לא נתנבאו אלא באספקלריה שאינה מהירה, אומרים חז"ל, לעומת נבואת משה, שהוא התנבא באספקלריה המהירה. אספקלריה מראה. מראה מצוחצחת, מראה מהירה, זאת אומרת מראה בהירה, שתופסת את המציאות המשתקפת בצורה בהירה, שקופה. הספקלריה שאינה מצוחצחת, קצת מכה, מטשטשת את, את הנושא הנחזה. והנביאים, בגלל שנבואתם היא נבואת הדמיון, משתמשים הם בכוח החוש, לצורך התודעה, התובנות, הבנות, הממדים הרוחניים העליונים, זה בעצמו מכה מאור וערך הנבואה. על כן יש בזה, בנבואה, יש שם את יסוד הצמצום, הגבלת, הקלשת הערך האידיאלי, המקורי. אבל דווקא בגלל זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה, רחוקות הן מן אור התורה. מבחינה היסטורית אנחנו מכירים את זה, יכולים להבין את מה שהרב אומר פה. האנושות מתעניינת, היא מתעניינת מאוד בנבואה, בתוצר הנבואי, בתנ"ך. זה ספר הספרים. מושג ספר הספרים זה מושג גוי. ככה הם קוראים לתנ"ך. ומה שהם מתלהבים מן התנ"ך, הם מתלהבים בעיקר מספרי הנביאים. מהתורה גם נספח, מתלווה, נשמח, דרך אגב, כי הם לא באמת מסוגלים ומעוניינים בהדרכת התורה המפורטת, אבל חזיונות, מסעות נפש, הצד השירי, הרוחני, האסתטי, שיש בתנ"ך, זה שובה את לבב האנושות. ומה שמעניין אותה זה מוסר הנביאים. אדרבה, בגלל קלישות אורם לעומת עומק דעת התורה, זה יוצר איזה אינטראקציה. קרובות אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה, רחוקות הן מן אור התורה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אבל לייסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון, מוכרחת היא חוכמת התאה למלא את המקום, אשר עמדה ומלבישה הרבה, והיא מבצרת את מידת הדין בעולם, על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש ומשטר הממשלתי מצד עצמם. נשמת האומה, נשמת ישראל, עניינה, מהותה, זו רוח הקודש העליון. זו הרוחניות היותר רדיקלית של עומק הדעת והשאיפות היותר נצחיות וכלליות. שנשמת ישראל מצד עצמה, מצד שאיפתה, תכונתה ועניינה, היא לכאורה מרגיעה שחקים ולא מסוגלת להתיישב כאן עלי אדמות. כי בת מלך וכל חייזו דאלמה, כל החזיונות העולם הם קטנים עליה, הם צרים לה, הם לא מתאימים אל השורש הנשמתי האלוקי שלה, לכאורה. ומתוך כך, אילולי שמתבצרת, מתחזקת, הנטייה הדמיונית, פשוט תפרח הנשמה, ולא יהיה ביכולת לגשם, לגלם, להוציא מן הכוח אל הפועל את כל האינסופיות של התואר הנשמתי, שהוא פשוט ישוב אל מקורו האלוקי. כל עוד ימי הארץ, מכיוון שיש צורך לגלם את הערכים מתוך הלוך נפש באקטואלי, שהוא בהכרח מצומצם, מוגלם, ונמוך, צריכה להתגבר באומה לצורך יישום האידיאל הנשמתי, התכונה הדמיונית לביסוסה הגשמי של האומה לצורך ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל ולצורך התרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר. לצורך כל אלה, כל זמן שאין העולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, כמו שיהיה לעתיד לבוא, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים, אבל המציאות, כדי שהיא תגיע למצב הזה, היא צריכה את המהלך הישראלי שיהווה למהלך היסטורי, ממשי, ריאלי, שתתגלם נשמת העולם כנשמת עם נורמלי במציאות הארצית עם כל מערכותיה, ושהם ילכו ויגובשו, ילכו וימוחזרו אל המאוויים הנשמתיים, התאוות גבעות עולם, בתהליכים היסטוריים אדירים שכל ההיסטוריה כולה באה לגלם אותם. אז כל עוד אין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון, מוכרחתי חוכמת התאה למלא את המקום, אשר עמדה מהם ומלבישה הרבה, והיא מבצרת את מידת הדין בעולם, על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, והתעניינות העמוקה אל הכלל, של הכלל לחיי הרכוש ומשטר ממשלתי מצד עצמם. כן, השכל העליון, אנחנו קצת פגשנו אותו שם בפסקה י"ג, רק עכשיו אנחנו מדברים על השכל העליון לא בעולם הקטן אלא באדם הגדול. השכל העליון זה אותה הגילוי העליון של סכום החיים כולם, שכל אשר מתחת לו הרי ממלפיו והמתפשטים ממנו שווים אליו ומתרפקים אליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. בכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מורים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח, המלא הוד ויפעת קודשים של זיו ההשכלה הטהורה המאירה באור חוכמה ודעת יסודית. זהו התוכן של הקודש העליון, של המוסר העליון, למעלה למעלה מהאופי המוסרי האקטואלי, שכל עניינו גבורת הכיבוש של דיכוי וחסימת הכוחות והנטיות, כל עוד לא מלאה הארץ דעה את השם. כשהשכל העליון זה העניין של האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, שעניינו היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו של המוסר העליון. זוהי המערכה העליונה, מערכת הקודש, של קודש ישראל השם ראשית תבואתו, של מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שהוא תוכן התום, התמימות השלמה, שהיא זאת שצריכה להתגלות על ידי הוצאה מן הכוח אל הפועל של כל דמות יוקנו של יעקב אבינו, החקוקה של ישראל, החקוקה בכיסא הכבוד, התגלות התוכן האלוקי המוחלט בכל הערכים כולם, שהכל תואם ושום כוח אינו נדחה. אבל העולם ההיסטורי הממשי הוא לא נמצא בספירה הזאת. הוא רחוק מזה. הוא צריך לעבור עידן ועידנים עד שהמימד הנשמתי הזה יוכל להתגלות בו בצורה ישרה. ומה שצריך לנהל את העולם זה לא השכל העליון, אלא חוכמת התאה. כלומר, שכל כפי שהוא מגולם או מתאים לערכי החיים האמביוולנטיים של האדם ההיסטורי, שבו המדמה הוא דומיננטי מאוד. ישנם צביעות ארציות, גולמיות, חושניות, שעומדות כביכול בפני עצמן. החוכמת התאה היא צריכה למלא את המקום של השכל העליון, אשר המדמה הוא מלבישה הרבה, והחוכמת התאה היא מבצרת, מחזקת את מידת הדין בעולם. היא איננה נותנת את המרחב הבלי גבולי של אופות החיים, אלא על פי המידה והמשקל המצומצמות, על פי מערכות החיים והקונספציות של מהלך ההיסטוריה, של מה שדומיננטי בו זה לא רק השכל והערכים והכללות, אלא הנטיות הקונקרטיות, הפרטיות, עם כל השלכותיהם, גם היותר גסות. מחזקת, מבצרת, מחזקת. חוכמת התאה, שהמדמה הוא מלבישה הרבה, היא החוכמת התאה מבצרת, מחזקת את מידת הדין בעולם. את הצדדים, דין זה כמו די. המקבילים, מצמצמים, לא נותנים את המרחב האי-גבולי של השכל העליון, שהוא משתמש בכוחות כולם בלא שום דיכוי, אלא מחזר את כולם איך שהם אל תכליתו העליונה. וממילא יש הרבה עיכובים במציאות, הרבה דברים שאינם מתאימים אל הלוך הרוח, הלוך הנפש, הרבה צרות. וזה מהלך החיים ויש, כן. זה לא מבין טוב.
לא.
לא משנה. תתרשם מה שאמרנו. תראו חברים. דברים פה, אני מקווה שאתם לא צריך, לא מצאתי לנכון שלא לציין את המובן מאליו. זה לא נכתב, הפסקה הזאת, לא נכתבה לנו. זה לא מגובה העיניים שלנו. אז בבקשה לא לנסות לחשוב שזה עוד קצת תסביר ואני מבין. אנחנו פה קצת עומדים בחרדת קודש מול הגבעים האלה וקצת מתרשמים, זהו. אבל לא, הנה הרי אני למסור לפניכם הודעה, אני מוותר על שאלות העברה שלכם. מה שאמרנו פה, אני בעצמי מתכווץ בעצמי על מה שאנחנו בכלל קוראים את זה פה. אחר שזה כתוב, הרב מצא לנכון לכתוב, רציתי זה מצא לנכון לפרסם, אז אנחנו קוראים את זה. טוב, איך נגיד? קוראים את זה סגולה לנשמה. מספיק. אם נדע שאנחנו פה, יושבים פה ומתרשמים, ומבשם אותנו איזה גבהים, איזה, איפה נמצאים גדולי ישראל באמת, ואיפה משוטטות מחשבותיהם, אם נבין שהם שם כמה שנות אור מעלינו, אז בזאת סימן שאנחנו מבינים שיש כוכבים, שיש משות, שיש לאן לשאת עיניי. זה הרבה מאוד לגבינו. אבל אם אנחנו גם נחשוב שאנחנו מתחילים לקטוף פה כוכבים, אז אנחנו נמצאים בגן ילדים רוחני, וזה פשוט חבל. אז המינימום להרגיש שאנחנו לא מבינים. זה מאוד בריא. כשלא הגיע הזמן, אז רגע, אז מה עוד פה? על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם, כל אלה מערכות החיים הממשיות של האדם, העם, העולם, ההיסטוריה. הממדים האלה הם עם גבוליהם ועם צמצומיהם. מצד אחד הם החיים, ומצד שני הם הסתרת המרחב הנשמתי הגבולי. ועצם ההתעניינות בקניינים הזמניים, שלא לדבר בחיי כל יחיד, אלא גם ההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם, אלה ממדים שהם מקשרים, אתם מבינים? זה כמין משל כזה של, שאנחנו מכירים אותו מעולם אחר. תינוק בימי אמו, מלאך מלמדו תורה, ניר דלוק לראשו, מלאך מלמדו תורה, צופה במסוף העולם ועד סופו. זהו התיאור של ההגדה המופלאה של חז"ל על המעמד הנשמתי. בא להיוולד במלאך וסותרו על פיו. עכשיו הוא קורא לעמל פה. אדם לעמל יולד. כמו שזה בעולם הקטן, של הופעת הנשמה הקטנה, כך זה גם באדם הגדול, של הופעת הנשמה הגדולה. גם היא בבחינה זו. יש פה איזה ממד, שעכשיו יש פה מלאך שסותרו על פיו, והוא המעמד של ההתעניינות העמוקה, אפילו של הכלל, שלא לדבר הפרט, על הקניינים הזמניים, וחיי הרכוש, והמשטר הממשלתי מצד עצמם. כל זה, זה מלאך המציאות, שהוא באמת מגלם את הנשמה, מדכא את הנשמה, וגם את העולם נתן בליבם. למדנו שכדי להתקשר אל תכלית התכליות, אל נשמת הנשמות, אל שורש העניין האלוהי שהוא מצא לנכון לברוא עולם, אז יש צורך בגילום התוכן הנשמתי ביכולתו לשאת את מסע החיים המצומצמים, המוגלמים, הגופניים, הממשיים. מקווה שאתם זוכרים, ועל זה קשור, אם תשימו לב, לפרקים הראשונים שם בארץ ישראל, הדמיון. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש, וזה הרב. מעניין לעניין זה באזור העניין. כי ארץ ישראל, באמת, עניינה הוא הדמיון. כל היוצא מארץ ישראל חוץ לארץ, דומה שאין לו אלוה. כי ארץ ישראל היא הארץ, המציאות של הארציות, התגלמות הארציות, ובנפש, הממד הקורלטיבי אל הארץ זה המדמי. והתקשרות והתחזקות, היסוד של המדמי, הוא המאפשר לנשמת האומה האינסופית מצד עצמה להיות ארצית, ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר שם צבאות. על כן, ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל, והתרתקות האומה אל עצמותה, במה שתופיע נשמת ישראל שהיא באמת הכל. כנסת ישראל היא נשמת העולם, ובאמת היא שייכת אל כל דבר במציאות, לכל דבר בחיים, ללא צמצום קונקרטי, אפילו לא אל מופע ייחודי, עצמי, פרטי, לאומי. ומכל מקום, מגמת ההתרכזות, ההתעלות, האידיאליות האלוקית, שהיא נושאת פרצוף, צורה וריכוז, היא צריכה את המימד הארצי, הלאומי, שיופיע. הדמיון הוא תנאי, המדמה הוא תנאי, הצד התחתוני שבנשמת העולם, המימד הנפשי הדמיוני הזה, הוא נצרך לצורך התרתקות האומה אל עצמותה, שתהיה בכלל נטייה לפרטיות, כלומר, להתייחדות לאומית. וצמצום כוחה שלא יתפזר, כי דת הייתה לו לאברהם ובכל שמע, ואב המון גויים נתתיך. והנטייה הבסיסית של עם ישראל היא לא להיות עם, אלא היא להיות אדם ולהיות, אני אמרתי, אלוקים אתם ובני אלוהים כולכם. והיכולת לחיות חיי עם ייחודי ולא לפזר את הכוחות בכל דבר ועניין וערך אשר בתחתונים או בעליונים, לצורך זה צריך את כוח המדמה שיתגבר באומה. ועל כן, מוכרחת היא חוכמת התאה למלא את המקום עד הימים של אחרית הימים, שאחרי אחרית הימים, שהכל יתאגד בשכל העליון. המדמה הוא מלביש, מלביש הרבה, היא מבצר את מידת הדין בעולם, על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. זה כך חיובי שיש בו את הצדדים השליליים שלו. על כן, כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התור להופיע למרומים המגמתיים, בימים שעדיין לא תקראי לי אישי, כי אם בעלי, והמושג האלוהי הוא עדיין לא מופיע בצורה הישרה שלו, אלא בצורה של הכוח האדנותי המדכא את החיים, כובש אותם, מרסן אותם, חוסם אותם, או מתעל אותם כמעה כמעה אל ה... דומיננטיות של יסודות הצדק, הטוב, השלמות והאור האלוקי. כשלא הגיע כל התור להופיע אל המרומים הפגמתיים, והאומה הולכת ומופיעה את עצמותה המצומצמת, המגובשת, הממשית, הארצית, זה הסדר האלוקי המופלא של ההתאחדות עם הארץ. נשלחו מאת יהושע, שניים אנשים מרגלים חרש, לרגל את הארץ. ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. שניים אנשים מרגלים חרש. אולי יש פה משהו חרישי, משהו מעבר לממד הפשוט והגלוי, אלא כל דממה דקה שמתגלה פה במהלך החיים ההיסטוריים של עם ישראל, שאינם אלא שיקוף של הצורה הנשמתית. וזה הסדר. הסדר הוא לרגל את הארץ, מה שהולך הוא מגלה את הקשר שבין העם והארץ, מה שהולך ורוקם את החוטים, תופר את התפרים, והסדר הוא, מה שנראה מוזר מאוד, בלא המבט התאומי הזה שהולך ונחשף לנו פה, הפרספקטיבה של רוח קודשה של האומה. אבל זה הסוד. על כן זה צריך להסתדר בצורה הזאת. הארץ הולכת ומתאחדת עם העם על ידי היסודות הדמיוניים. ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. הייתה מזנה בשמה. כל האומר רחב רחב, מיד ניקרי, אומרת הגמרא. זו אידאת המדמי. ושמה רחב. המציאות הזאת המצומצמת מכל, רבת הדין מכל, תוך תוכה ענני במרחב. מגמתה, נשמתה, רחבה מכל. היא תהיה אשתו של יהושע. ממנה יוולדו 8 נביאים. וסדר אחדות העם בארץ דרכה. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אני לא זוכר, אני חושב שדיברנו על זה. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ עובר בירדן, הזכרנו את זה בפעם הקודמת. זה הסדר, זה הרעיון, זה העניין. מאחר שמה שצריך להיות דומיננטי פה זה כוח המדמה, וצמצומיו ודיניו הם נצרכים לעצם מטרת התרכזות האידיאל הנשמתי, זה בעצמו גם מצריך את התרופות לכישלונותיו שהם אך טבעיים, אינהרנטיים, מעצם המהלך שלו. ועל כן, הסדר האלוקי הוא של האדנות. מידת הדין מתעוררת, יראת העונש האמיתית. יש יראת עונש שהיא עניין רע, כי באמת, יראת העונש זו יראה שפלה, שהיא נצרכת לרשעי ישראל ולאומות העולם. ככה יש בספרים. וכשהיא מנותקת ממקורה שהיא היראה הילאה, זה ממש עבודה זרה. כי הוא לא ירא מהשם, הוא ירא מהעונש. וזה ממש חמור וקשה מאוד. אבל יש את יראת העונש הטובה. ההכרה האמונית, הפנימית, הנשמתית, היא מכירה כי חסדך חיים, טוב חסדך מחיים. ואי התאמה אל החסד זה עונש. בכל מערכותיו, בכל סדרותיו. וזוהי תודעה אמיתית. והמימד הזה הוא כמלך מלך הממתק את הבשר, הוא נצרח. הוא נצרח להופעת התוכן העליון. הכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, הממד המצומצם שאינו הולך השפעה האי-גבולית של כל הכוחות, בד בבד עם הצורך של היסודות המרסנים את הסטיות הנפשיות והמוסריות שהן מאוד עלולות כתוצאה מהדומיננטיות של הממדים השפלים של הנפש, של המדמה, שהם בהכרח ייגעו במקום הרחב שהממד הנפשי הזה מוכרח לתפוס. וישנם את הצדדים האלה, יראת העונש האמיתית נצרכת, לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. וזה הסדר של התורה. שמרו לכם פנפתי לבבכם, וסרתם על תמרים אחרים שתחוויתם להם. שמרו לכם, ועבדתם נערה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. זה הסוד של מה שלפעמים אנשים שואלים, אם יראת העונש כל כך קשה, למה התורה כל כך נצרכת לה? ועד רבה, לכאורה, רק עליה התורה מדברת. אבל הנה ככן, בקונטקסט הזה, זה מובן במבט הגדול. זו יראת העונש האמיתית, היא נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי, לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני. אנחנו חושבים, כבר עם ישראל, הוא כבר נמצא הוא כבר נכנס לארץ, הוא כבר הולך ומטמיע בקרבו את היסודות הדמיוניים. למדנו מעצם המהלך האלוקי ההיסטורי המתגלם בדבר השם שבחיי עם ישראל למתואר בספר השם, שזה לא. ויש לנו מפגש נוסף, לא רק הממשק של עם ישראל עם הארץ, הוא הולך ומתברר דרך בית אישה זונה. אלא גם, וישב שלמה על כיסא השם, וישב שלמה על כיסאו, ותיקון מלכותו מאוד. גם זה מתברר דרך שתיים נשים זונות. הלא דבר הוא, הלא המהר"ל מחנך אותנו, התמיע את זה בנו, אין מקריות בקדושה, ודאי לא בענייני התגלמות נשמת כלל ישראל, ודאי שאין שם מקריות. אז הנה הסוד, בעצמיות החפץ האומתי עוד לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני. על אף שהולכת הדמיוניות ומתעכלת, מתאבדת בתוך נפש האומה, לא מספיק, צריך עוד יותר. צריך הפרצוף הדמיוני, כלומר הכוח הנשמתי, הנפשי, הכללי, האידיאל האלוהי, האמור להתגלם במדמה, הוא עדיין לא הגיע לצורתו הנצרכת על פי התוכנית האלוקית במציאות, שיש לו תפקיד כפול. א', לאחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד, הדעת היא צריכה את הכוח הדמיוני, שיהווה לה כלי וגילום. זה ערך אחד שיש במדמה. זה כמו הגוף, שהנשמה צריכה אותו. למה אנחנו צריכים גוף? כדי שתופיע הנשמה. אז המדמה הוא נצרך להגלמת הדעת הנשמתית. זו זונה אחת. והיופי בכל תיאוריו מצד שני. זו הזונה השנייה. שתיים נשים זונות. וזה הושלם בימי שלמה, מלך שהשלום שלו. אז מופיע השיקוף האלוקי, כמו שהרב יזכיר את הביטוי החזלי, הפנימי הידוע, בימי שלמה, קיימה סיהרה בהשלמותה. הסיהרה, הירח, השר, הוא משקף במילואו הסובייקטיביות הכלל ישראלית בכל כוחותיה מקבלת במילואה את ההערה המקורית של שמש ומגן השם אלוקים. על כן, אז תבונה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. זה הסדר. מלך ישראל יושב על כיסא השם, על כיסא השם ממש, על ההתגלות האלוקית בעולם. היא מותנית בהופעת מלכות ישראל המלאה. והסדר של הופעת מלכות ישראל במלוא חוכמתה, המגלמת את החוכמה התתאה, הנה היא מתבססת על כיסאה על ידי הפרצופיות הדמיונית בשני האספקטים שלה. אמנם, על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה הרישה שגרמה ליסוד כרך גדול של רומי. שם ביום אחדות האידאות, ביום התגלמות הפרצוף של הדעת העליון והפרצוף של חוכמת אלוקים התחתונה המתגלמת במדמה, זה היה היום של חנוכת בית המקדש, שהוא כמו שהרב מזכיר שם בהקדמת עולת ראייה, שהוא מכון האחדות של הדמיון והשכל. ומי שלא ראה בית המקדש, לא ראה בהתנאם ימיו. זהו נויו של עולם. נויו של עולם, הערכים החומריים, הפיזיים, הארכיטקטוניים, כפי שמשקפים את ההוד הנשמתי בקורלציה מלאה. זה היופי המוחלט. ואז שמופיע היופי הנשמתי המוחלט, באותו יום נסע שלמה את בת פרעה. שוב, היסוד הדמיוני ואלף כלי, אלף מיני כלי זמר הכניסה לו ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית. זה מה שהתרחש ביום חנוכת בית המקדש. אבל ביום שנעשה שלמה את בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה שבים והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול שברומי. המגמה הנשמתית השלמה הזאת, האידיאל המשיחי הזה שהתנוצץ שם ב חנוכת בית המקדש, שזה היום של שמחת ליבו, יום חתונתו, יום שמחת ליבו. יום שמחת ליבו של המלך שלמה, שזה הקדוש ברוך הוא, המתגלה במלך שלמה, ממש. והחתונה הכפולה הזאת, במרומים ובתחתונים, היא עדיין לא הגיע זמנה כפי שהתנהלה בתחתונים. והיסוד של הדמיון המתגבר פה הוא יסוד יסוד החורבן. כי ההתערבות של הנשים הנוכריות זה יסוד של הרחבת החיים עם כל הכוחות החושיים, עם כל המופעים הממשיים של הארץ בכל רוחבה, עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, היכולת של המשרת הנשמתית במלוא תארתה להישאר בעוצמתה הפנימית השכלית עם כל האינטראקציה עם היסודות החיצוניים המפוזרים מכל קצוות הארץ, היה בזה צעד יחצני שהקדים את זמנו. המציאות עדיין לא הגיעה לגובה הזה שהוא באמת ראוי, כמו שיהיה לעתיד לבוא, כאשר הכל יעוגד בשכל העליון. וכתוצאה מזה, ננעץ אותו קנה, כוח רוחני, שהולך ומחולל מים הנפש את כל אותם יסודות קשים שהולכים ומהווים את היסוד הדיאמטרלי המחריב של ירושלים. כי על אפי ועל חמתי העיר, הייתה העיר הזאת מיום היותה. שם ביסוד העיר כבר הונח יסוד החורבן. וסינוני היסודות הוצרכו להאריך עידן ועידנים. עד כדי כך שהגיע גם המצב שנתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל. כי חוסר הבשלות וניהול החיים בצורתם הבוסרית, הבלתי מאוזנת, עם הפרזת היסודות הדמיוניים מצד חוסר יכולת העיכול הפנימי, הפרת האיזון הזה גרם לאותו ביה ביה שנתן עיניו בבית ראשון והחריבו, עד שבאו הנביאים, אנשי כנסת הגדולה, והוצרכו להשתמש באותה תרופה נוראה של הקלשת כל זרם החיים בצורותיו הטבעיות, החיות, החושיות, הממשיות, ולהעמיד תלמידים הרבה, ולהיות מתונים בדין, ולעשות סייג לתורה, ובזאת לשחוט את קולו של עמדמי, שהתגלה כיצרה דעבודה זרה. ואי אפשר שהוא ישלוט שליטה רחבה, כמו שרצוי היה שיהיה, בגבול ישראל. והולכים הדברים ונחלשים עד עידן ועידנים. ויצרד עבודה זרה נעיצר בדוד הדעברה, בדוד אופרת, של מיתון כוחות החיים והכבדתם, על ידי זה התביעה לטבעיות, היא מוכרחת להידכה כדי לתת שוב שליטה ליסודות השכליים. ופה כבר התעסקנו בזה בשבוע שעבר, מה שהזכרנו שם את האיגרת של הרב שם, הנפלאה והמרוממה, כמו הפסקאות האלה פה, שפה צריך להכניס את השורות האלה שמתחנו משם על מימד נוסף של הקלשת כוח החיים שהיה שם בראשית ימי בית שני. כן. לא, זה לסנן את הפסולת מהאוכל. לסנן במסננת. צריך לקחת את הצדים הטובים, לסנן את הצדים השליליים, כי פה התערב האוכל והפסולת, התערב ביחד. כי אז מה, אנחנו רוצים את דמי, אבל יותר מדי מדמי. אז רוצים שכל, פה, אז עכשיו, כן, ולא. אין ולא ורפי בידי. אבל כיוון שנחיס יצרה, באמת, ביטוי, נחיס יצרה, הגמרא דומני שלא אומרת שנחיס יצרה, נחיס קלה, שאיב קלה. אבל היום נשחט כולו, רעיון בגדול, שנשחט היצר. ולעומת זה, אין עוד נביא איתנו, וכמו שגם את זה אני חושב שהזכרנו, שאומר, כן, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שאומר הגרא על סדר עולם, בהערותיו על סדר עולם, שביום שנשחט יצרד עבודה זרה, אז בטלה הנבואה. זו גם השנה שמשם מתחיל מניין השטרות. מניין השטרות הוא מתחיל מיום אובדן הנבואה, ביטול הנבואה מישראל, כלומר, התגברות הצדדים החוכמתיים על הצדדים החיים, הטבעיים. זה היום שבו מתחילה להיות דומיננטית כל התקופה של בית שני, ובמציאות החיצונית, זה היום, או זו התקופה, שבה מלכות יוון מתחילה להשתלט על העולם, ואלכסנדר מוקדון פורס את מלכותו. זה הכל באותה שנה. וזה סוד מניין השטרות, שעד היום, אצל חכמי תעודה, זהו המניין. נחיס יצרה, ולעומת זה אין עוד נביא איתנו, וגם להבת אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. הכל נחלש, וגם התודעה של בית חיינו, ותחושת הקשר אל האומה, שרק שם מצוי הטעם והערך לחיים, ולכל הקדושות, ולכל הערכים, ולכל תובנות הרוחניות כולה, כל זה הופך להיות ככל של אוב מארץ. הדברים הולכים מתרחקים, הולכים מאבדים את תחושתם הספונטנית, העוצמתית. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, צער השכינה, צער התורה, צער שפגשנו אותו שם בעמוד י' ז', צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה. מי שסוגיות כאלה מקננות בלבבם ויכולות לזלוג מעיניהם, להם ראוי לעשות תיקון חצות. זה התוכן של תיקון חצות. זה גם הפשט שעשיתי בשולחן ערוך. לתלמיד חכם ראוי לעשות תיקון חצות. תלמיד חכם זה מי שכותב את הדברים האלה, הוא תלמיד חכם. על כל פנים יודעים אם מכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו, יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי אדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמי מתגלים, ושוב מתעורר כוח המדמי. ואהבת הארץ מתעוררת. מתראה הדבר בשמריו, אבל עומד הוא להזדקך. שוב, עם נולד, יעל אליה, ומאחר שנולד, כתינוק הלא נולד. וממילא, הוא מחותל בכל חיתוליו, וגם עולים משם הסרחונות. אל המציאות הזאת, לא, אך טבעי, ילד יולד לנו. מתראה הדבר בשמריו, צד ראשוני של הופעת המדמה, ושוב מופיע בצורות הקשות, המבצרות את מידת הדין בעולם, ואת התופעות הקשות של תולה דקופת דחמרי. אבל עומדו להזדקך, והכל יהיה בסדר, והקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם ביתה אחישנה. יורחו מכפר עוון.